הכל חי אונליין 93fm.co.il הנפש בראי היהדות עם יושב ראש מרכז הישגים הרב דוקטור אייל אונגר.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-058-600-93-93. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי www.93fm.co.il.
שלום, ערב טוב לכל המאזינים, ערב טוב לישי פופובסקי, אשר גרייבר שכאן איתנו באולפן, ואנחנו רוצים לפתוח את התוכנית שלנו היום עם נושא שקשור אל היצר להרס עצמי. לא פעם האדם, כמו היינו אומרים, הורס לעצמו את המצב הנוכחי. אולי משהו בעבודה, משהו ביחסי הגומלין שהוא עבד עליהם בשנים האחרונות, לפעמים החופשה שהוא מתכנן בזמן הקרוב. למה שאדם יעשה לעצמו דבר כזה? למה שאדם, כמו היינו אומרים, ייצור מערכת שפוגעת בעצמו, ולאחר מעשה הוא מרגיש הרבה רגישות אשמה? לאחר מעשה הוא אומר לעצמו אמרות, איך עשית להיות כל כך קטנות? איך לא שמתי לב? איך לא מספיק חישבתי את הצעדים שלי? אלו הן טעויות שמבט לאחור ניכר שאדם יכל להתגבר עליהם. אדם יכל להתנהל בצורה טובה יותר. אלו לא היו בעיות שלא היו ביכולת האדם להתמודד איתם. אחר מעשה הוא מלא ברגשות אשמה. למה אדם לא פעם, כמו היינו אומרים, יוצר מעין מנגנון של הרס עצמי? לפעמים אנחנו מרגישים טוב עם עצמנו. אנחנו מרגישים שאנחנו מתפתחים ואנחנו שואפים עוד ועוד. אלה הם רגעים חיוביים. אבל יש בנו גם מעין דמות אחרת. יש בנו דמות אחרת שאין בה את הרצון להתפתח, אין בה את הרצון לסגשג, עד רבה. יש בה את הרצון לדאוך, להידרדר רגשית וגם תפקודית. לפעמים, כמו היינו אומרים, יש את הדמות הזו שאין לה את הכוח לקום בבוקר מהמיטה. לפעמים האדם מתוסכל וכמו היינו אומרים מתמכר לרגשות שליליים. זו הדמות השלילית שיש באדם. הדמות הטובה בונה את עצמה, הדמות הרעה הורסת את עצמה. למה שאדם יפעיל את מערכת הרגשות השליליים? למה שאדם יתפקד בצורה שלילית? למרות שהוא יודע איך יתפקד בצורה טובה הרבה יותר. לפעמים האדם זקוק למעין מצב של איזון רגשי. האדם לא פעם מנסה להימנע ממתחים. מהו מתח? ההגדרה למתח זה פער בין הרצוי לבין המצוי. פער בין הרצוי למצוי הוא לא פעם דבר בריא. כשיש פער שהוא ברמה של 10-20% בין המצוי, מה שקורה עכשיו, לבין הרצוי, מה שאני רוצה שיהיה. הפער הזה הוא פער בריא, מכיוון שזה פער שמניע אותי לעשייה. זה לחץ שיוצר הצלחה. לחץ והצלחה זה אותם אותיות, כיוון שזה לחץ שמקדם את האדם, לא לחץ שמשבית את האדם. אבל כשיש לאדם פער בין מי שהוא לבין מי שהוא רוצה להיות, בין המצוי לבין הרצוי, לא פעם הפער הזה הוא פער גדול מדי, היות שהוא פער גדול מדי, הוא גורם לאדם מתח שהוא לא יכול לעשות אותו. ואז מהמקום הזה האדם מושבת יותר. כשיש פער גדול מדי, האדם מרגיש במתח רב מדי. ואז כשאדם מרגיש במתח רב מדי, ישנם רבדים קצת פחות מודעים בנפש של האדם שרוצים לנטרל את המתח הזה. איך הם ינטרלו את המתח הזה? או על ידי כך שאדם ישיג את הרצוי. אבל אם הפער בין המצוי לרצוי גדול מדי, אז הוא לא יכול להשיג את הרצוי. אז מה יעשה האדם? האדם רוצה להגיע לאיזון. האדם רוצה לנטרל את המתח. בשביל לנטרל את המתח, מה שהאדם יעשה, הוא ינטרל את הרצוי. ואז יישאר גם מצוי. איך הוא ינטרל את הרצוי? הוא ינטרל את הרצונות שלו, הוא יישאר רק עם המצוי. איך הוא יעשה את זה? על ידי שהוא יפגע בעצמו, ואז שהוא פוגע בעצמו, מצד אחד הוא מרגיש רע, הוא לא השיג את מה שהוא רצה להשיג, אבל מצד שני יש בו קצת הרגשה של מנוחה, של שלווה, הוא כבר לא בתחרות, הוא כבר לא במתח, הוא כבר לא בלחץ, ואז הוא מרגיש קצת יותר רגוע. ניתן דוגמה לזה. האדם מתקדם בעבודה, הוא מרגיש מצוין. מצד שני ישנו אזור אחר במוח שלו שאומר, אם הוא יעלה, אם הוא יסגשג יותר מדי, יש סיכוי שהוא לא יצליח לשמור על השיא שלו, על המעמד שלו. ואז נוצר פער. מצד אחד הוא רוצה להצליח, זה הרצוי. הוא רוצה לסגשג עוד ועוד. מצד שני, מה שקורה שהוא מפחד, שאם הוא יעלה, אם הוא יסגשג, אם הוא יגיע למקום גבוה, אז הוא לא יצליח לשמר את המקום הזה. ואז הנפילה תהיה קשה מאוד. לכן, האדם בלא מודע מכוון את עצמו מראש למקום שאומר, אל תגיע להישגים כאלה, כך לא תצטרך לאחר מכן להגיע לנפלות. ולכן האדם מתקדם עוד ועוד, ואז פתאום הוא הורס לעצמו בהתנהלות כל כך לא מתאימה לאדם הזה. לפעמים ילדותית, לפעמים מתסכלת, לפעמים פוגעת באנשים האחרים. האדם הורס לעצמו. למה? כי האדם מרגיש לו בנוח במתח הזה, בחוסר האיזון הזה, מה שגורם לו למהר ולהחזיר את עצמו לאיזון. ואיך? הידי שהוא יפגע בעצמו, יערוס לעצמו. למה? כי בזהות שלו, את עצמו, הוא לא רואה את עצמו כאדם מצליח, כאדם משגשג. לדוגמה, אומרים שאם האנשים העשירים היו עניים והעניים היו עשירים, תוך שנה, שנתיים, שלוש שנים, העשירים היו חוזרים להיות עשירים והעניים היו חוזרים להיות עניים. למה? כי להיות עני או עשיר זה לא רק מצב כלכלי, זו גם זהות של האדם. אדם עשיר מרגיש טוב עם העושר שלו, הוא מרגיש טוב עם הכסף שלו. לאדם עני יש אסוציאציות והתניות שליליות בקשר לכסף. הוא מרגיש יותר את הדאגה ואת הלחץ, ולכן לא פעם הוא לא מצליח לצאת מהמצב הזה. לכן יש לאדם לא פעם גם זהות של עצמו על עצמו. אני אדם כזה, אני אדם עני, אני אדם עשיר, אני אדם שמח, אני אדם מתוסכל. יש כאלה שזה לא מפריע להם, וזה בסדר גמור. אבל יש אנשים שרוצים לשנות משהו, ולכן חשוב שיתחילו לעבוד על הזהות שלהם. ניתן רעיון, מעין בדיחה שהיו מספרים אותה בעבר, אבל יש בה רעיון עמוק מאוד. מספרים על אדם שאמרו לו, הוא היה מקבץ נדבות, אמרו לו, אתה תהיה עשיר כמו רוטשילד. ברגע שתהיה עשיר כמו רוטשילד, מה תעשה? אז הוא אומר, היות שאני מקבץ נדבות, אחד מהדברים שאני אעשה אם אני אעשיר כמו רוטשילד, אני אדאג שכל הבניינים כבר לא יהיו מעל ארבע קומות. שאלו אותו למה? הוא אמר, מכיוון שכאשר הבניין הוא מעל ארבע קומות, לעלות ברגל חמש קומות, שש קומות, שבע קומות, לבקש צדקה זה כל כך קשה. לכן עדיף ארבע קומות. זה סיפור שמאפיין את החשיבה של האדם שמבחינתו הוא עכשיו קיבל הצלחה שלא מתאימה למידה שלו. הוא עדיין חושב במונחים של אדם עני, למרות שהוא לא נמצא המקום הזה. הוא ממשיך להרגיל את מערכת החשיבה שלו, לראות התנהלות שמתאימה לקבצן. לא שקבצן יכול להיות אדם רע, אבל מבחינתו זה כבר לא, אין צורך בזה. והוא ממשיך באותו מקום שאין בו צורך. למה? מתוך הרגל. ולמה יש להרגל לזה? כי זו הזהות שלו, זה האדם שהוא מכיר, הוא מכיר את עצמו. כאדם שמבקש נדבות, כאדם שמבקש צדקות, הוא מכיר את עצמו, כאדם שערב ערב הולך ומטפס במדרגות בשביל לדפוק בדלתות ולקבץ. ולכן המקסימום שהוא חושב בשלב הזה, רף הגבוה ביותר, מערכת החשיבה שלו, כעת שהוא עשיר, זה איך הוא ידאג שהבינים יהיו רק בני ארבע קומות ולא יותר מכך. מה יקרה כעבור חודשיים? אחרי חודשיים שכבר התרגל שהמצב כלכלי שיותר טוב, הוא כבר הרגיש שהוא כבר פחות בלחץ, הוא פחות זקוק לכסף הזה, כי הרי בסך הכל יש לו כבר עשיר כמו רוטשילד. מה יעשה האדם הזה אז בשלב הזה? כעבור חודשיים כנראה הוא יבקש שבכל בניין גם יהיו מעליות, כי גם לבלות ארבע קומות גם זה קשה. אז מערכת החשיבה השתדרגה קצת, וכעת הוא לא רוצה מדרגות, כעת הוא גם מסתפק במעליות. ולמה? מכיוון שבשלב הזה זוהי הזהות שלו. עדיין אין לו את הזהות של ההצלחה הגדולה. ולכן לא פעם כשאדם מגיע למקום חדש בחיים שלו, חברתית, כלכלית, בעבודה שלו, בקהילה שלו, לפעמים גם המשפחה שלו, יש איזשהו מתח מסוים. הגעתי למקום נהדר בחיים. יחד עם זאת, אני לא יודע מה עושים שם בדיוק. אני לא יודע איך מתנהלים שם. אני לא מכיר את סגנון הדיבור, אני לא מכיר את סגנון החשיבה, אני לא מכיר את סגנון ההתנהלות, אני לא מכיר את הציפיות, אני לא מכיר את האכזבות של המקום הזה. בדיוק כמו אותו אדם שאמרו לו, תהיה עשיר כמו רוטשילד. הוא לא מכיר את המקום הזה. היות שהוא לא מכיר את המקום הזה, לכן הוא מתנהל בצורה כזו שתעזור לו לשמר את המצב הישן שלו. רואים את זה גם כן הרבה פעמים שבני אדם הולכים לייעוץ זוגי, ייעוץ פרטני, הנחיית הורים. הם הולכים, הם מקבלים עצות נהדרות, הם מתקדמים, וכעבור שבוע, שבועיים, הם יכולים להרגיש טוב, אבל אז הם חוזרים אחורה. לא פעם, החזרה אחורה היא בגלל שהם לא מכירים את המקום החדש. זה לשחות במים אולי צלולים, אבל עמוקים מדי, והם לא שמים לב שגם כן יש להם עצמת צופים. אבל מבחינתם זה חדש. היות שזה חדש, אז זה מאיים. אם זה חדש, אז הם לא יודעים בדיוק מה עושים שם. ולכן הם הולכים צעד אחד קדימה, חצי צעד אחורה. שני צעדים קדימה, צעד אחד אחורה. וככה ההתקדמות היא תמיד בצעד קדימה וקצת אחורה. עוד צעד קדימה ועוד קצת אחורה. וככה ההתקדמות היא בהדרגתיות. ולמה היא בהדרגתיות? מכיוון שתמיד האדם בוחן לראות מה יש במקום החדש הזה. איך מדברים שם, איך חושבים שם, איך מתנהלים שם. קחו את הדוגמה של אותו אדם שתמיד מקבל את הכסף ההוא של רוטשילד וחוזר אל המקום העני שלו. ובהדרגתיות הוא מתקדם. וההדרגתיות הזו היא זו שמאפשרת לו להרגיש גם תחושת ביטחון, כיוון שהוא מכיר את עצמו בתור אדם אני, מקבץ, נדבות. זה סוג האדם שהוא מכיר את עצמו, הוא מכיר את הבדיחות הזה, הוא מכיר את הציפיות, הוא מכיר את האכזבות, הוא מכיר איך מדברים, הוא מכיר אפילו איך הולכים, הוא מכיר אפילו איך מתלבשים. הוא לא מכיר איזושהי התנהלות אחרת. ייקח לו כמה חודשים, ובינתיים, בחודשים האלה, ילבישו אותו יפה. ידברו איתו על סגנון דיבור אחר. הוא יעשה את זה, אבל הוא ירגיש לו בנוח, הוא ירגיש זה מלאכותי, הוא ירגיש זה לא הוא, הוא ירגיש שהוא לא מזדהה עם זה, כי הוא לא רגיל לזה, כי הוא לא רואה את עצמו כאדם כזה. ולכן הוא יתקדם, ואז לאחר מכן הוא ילך צעד אחד אחורה. הצעד אחורה זה מכיוון שהוא חוזר אל הזהות הישנה שלו. הוא לא יודע להסתדר בזהות החדשה. בשביל להרגיש מצב רגשי מאוזן, לא במתח, והנפש תמיד מחפשת להימנע עם מתחים, ובאופן טבעי ספונטני, אינסטינקטיבי, הנפש תחפש לראות איך היא תגיע למצב מאוזן. ואיך הנפש מגיעה למצב מאוזן? על ידי כך שהיא מתנהלת, איך שהיא מכירה, איך שהיא יודעת, כך היא לא מרגישה מאוימת, כך היא מרגישה שהמקום הוא לא חדש לה. להיות בזהות חדשה? אותו אדם? להיות כמו רוטשילד, מבחינתו זה חדש מדי. הוא לא יודע מה עושים שם. זה מתח, כי כל דבר חדש הוא מתח. ולמה זה מתח? כי מתח, הכוונה היא כל מקום שאני לא יודע בדיוק מה אומרים, מה, איך מתפקדים, מה צריך לעשות, איך צריך לחשוב במקום הזה. זה נקרא מתח. זה נקרא מצב רגשי לא מאוזן. יש בו מתיחות. המתיחות, היא הנוחות הזו, היא זו שגורמת לאדם ללכת כמה צדים אחורה ולחזור אל המקום היותר מבחינתו, בשלב הזה של החיים, אותנטי שלו. המקום שבו הוא יותר מזדהה איתו, המקום היותר טבעי שלו, לא בטוח המקום הנכון בחיים שלו. יכול להיות שהוא צריך לעשות שינויים בחיים שלו, יכול להיות שהגיע הזמן שיתקדם וינוע ויגיע למקומות חדשים בחיים, אבל זה יגיע בהדרגתיות. ואם הוא יעשה את זה בצורה קיצונית מדי, הוא תמיד יפגע קצת בעצמו, ואז ילך צעד אחד אחורה. ולמה הוא יפגע בעצמו? מכיוון שהנפש רוצה להרגיש בטוח. ואיך היא מרגישה בטוח? על ידי כך שהיא חוזרת על הזהות הישנה שלה. לכן לא פעם. בני אדם שמחפשים לעשות שינויים בחיים. לדוגמה, בהרגלי אכילה. אדם שאומר לעצמו, מעכשיו אני עושה דיאטה. הוא מצליח להתקדם, הוא נע קדימה, אבל אחרי שבוע, שבועיים, הוא חוזר לאחור. כי פתאום הוא רואה שהוא פחות אוכל. אם הוא פחות אוכל, אז יש מצבים חדשים בחיים שלו. בעבר כל פעם שהוא היה מרגיש מתח או לחץ, הוא היה ניגש אל האכילה, וכך הוא היה מצליח להדחיק, להכחיש, לנטרל את המתח, את הלחץ, את השעמום, כל מיני רגשות שהוא לא יודע איך להתמודד איתם. פתאום הוא כבר פחות אוכל, ואז יש לו זהות חדשה, זהות של אדם שמתמודד, עם מתח, עם לחץ, עם שעמום. מה עושים שם? איך מתנהלים המקום הזה? איך מתפקדים שם? את כל זה האדם כבר פחות מכיר, כל זה הוא פחות יודע. הוא מרגיש אי נוחות, חוסר איזון קוראים לזה. ואז האדם רץ לאכול מאכל שאפילו בזמנים שהוא לא היה שומר על עצמו, הוא לא היה אוכל כזה מאכל. למה? כי הוא רץ לא לאוכל, אלא לזהות, לסוג האדם שהוא היה בעבר לפני שהוא עשה את השינוי. לא המאכל הוא המגנט, אלא הזהות היא המגנט. לא סוג המאכל שהוא אוכל ומושך אותו, אלא הזהות שהוא היה לפני כן. הוא רוצה לחזור אל המקום הקודם שלו. ולכן, אפשר גם לראות דבר מאוד מעניין. אם דיברנו מקודם על האדם שאמרו לו, אם תהיה רוטשילד, מה תעשה אם תהיה עשיר גדול? אז הוא אמר שהוא ירצה שבכל הבניינים יהיו עד 4 קומות, יהיו מעליות, כך הוא יוכל לקבץ נדבות בצורה קלה יותר. אם זה נראה לנו סיפור נחמד, מחקרים מראים דבר מעניין מאוד, שזוהי תופעה כלל עולמית. האנשים, 70% מאלה שזכו בהגרלות, בכספים סכומי עתק, ולא מדובר על 5 מיליון שקלים, לא מדובר על 10 מיליון שקלים, מדובר על מקומות באירופה ובארצות הברית, שמדובר על 20, 30, לפעמים 100 מיליון דולר. סכומי עתק, שבני אדם אין אפילו מושג, מה עושים כל הכסף הזה? איך חושבים על הכסף הזה? והנה, האנשים האלה זוכים, 70% מהאנשים שזוכים, כעבור פרק זמן של 3-4 שנים, הם חוזרים לאותו מצב כלכלי שהיה לפני כן. ואנחנו שואלים את עצמנו, אבל היית קונה כמה דירות? היית מנהל את זה בצורה מינימלית, שומר לעצמך קצת? ובכל זאת, כנראה שהיות שלא עדיין היינו במקום הזה, אז קל לשפוט אותו, אבל אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. אולי היינו מחפשים כאלה חברים. אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. ואנחנו כנראה לא יודעים בדיוק מה קורה שם, אבל האדם נכנס לזהות חדשה, והוא מסתחרר. והסיחור הוא לא מהכסף. הסיחור הוא מסוג האדם החדש, מהזהות, מהפחד, מהלחץ. לחץ של סוג אדם חדש, זה נוחת עליו בבת אחת. הוא לא בנה את זה, הוא לא הגיע על זה בהדרגתיות. לכן מוצאים את זה גם כן ברוחניות, אומר הגאון רב חיים שמואלביץ. לכן גם הגיע תהליך של מיגרא רמא לבירא עמיקתא. למרות שהגמרא מסכת שבת בדף קופדה אומרת שכך אומנותו של יצר הרע, והדגש של המילה אומנות, אומנות זה תהליך הדרגתי, כך אומנותו של יצר הרע. היום אומר לו עשה כך, מחר אומר לו עשה כך, עד שאומר לו לך עבוד, עבודה זרה. זה תהליך הדרגתי. שואל הגאון רב חיים שמואלביץ, איך ייתכן שבני ישראל אחרי מעמד הר סיני 40 יום לאחר מכן, מאיגרא רמא, אין רמה, אין איגרא גבוהה יותר, רמה יותר, נעלית יותר מאשר מעמד הר סיני. לא היה דבר כזה ולא יהיה דבר כזה. באיגרא רמה שכזו, הם הגיעו לבירא עמיקתא של אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. הרי צריכה להיות הדרגתיות. 40 יום, איפה הדרגתיות? כך אומנותו של יצר הרע. היום אומר לו עשה כך, מחר אומר לו עשה כך, עד שאומר הולך עבוד. עבודה זרה. אבל כאן אנחנו רואים שהדברים לא מתנהלים בהדרגתיות. ולמה? כיוון שכשאדם במשבר הוא נופל בבת אחת. כך אומנותו של יצר הרע בשגרת החיים. היום אומר עשה כך, מחר אומר עשה כך, עד שאומר עבוד עבודה זרה. אבל כשאדם מגיע למצב חדש בחיים או משבר בחיים, אז הוא נופל הרבה יותר. הנה אנחנו מוצאים את זה. משה רבינו, כי בושש משה, משה רבינו לא הגיע בזמן שהם חשבו שהוא אמור להגיע, והם הגיעו לשיא כל כך גבוה. אבל כפי שאומרים בעלי המוסר והחסידות, הם היו לפני כן בקריאת ים סוף וראתה שפחה על הים מה שלא ראה, הגדול שבנביאים יחזקאל בן בוזי. אם ראתה שפחה על הים מה שלא ראה הגדול שבנביאים, אז למה קוראים לה שפחה? ראתה הנביאה. הגדולה יותר מיחזקאל בן בוזי, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. למה אומרים היא הייתה שפחה? התשובה היא מכיוון שהיא לא הזדהתה עם הדרגה שהיא הגיעה אליה. היא לא הגיעה אליה בהדרגתיות שלב אחרי שלב, זה היה זכייה בפיס, אבל רוחני. היא זכתה במיליונים, מבחינה רוחנית אבל, היות שהיא לא הזדהתה עם זה, אז המקום הזה אפשר לאבד את זה מאוד מהר, ואז הנפילה היא מאוד גדולה, כמו שראינו אצל בני ישראל, מיגר רמה לבירה המקדם. אנחנו נצא להפסקה קצרה של פרסומות. לאחר מכן נחזור אליכם המאזינים, ננסה להמשיך לגעת בנושא הזה וגם בנושאים אחרים שקשורים לנפש האדם, אל מערכת הניסויים, אל מערכת הנחיית ההורים, אל האדם, בינו לבין עצמו. אתם יכולים להתקשר ל-058-693-93, או כפי שעכשיו ייתנו אמצעי תקשורת נוספים. הפסקה, ובעזרת השם, תוך כמה דקות חוזרים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם יושב ראש מרכז הישגים, הרב דוקטור אייל אונגר.
שלום, ערב טוב. שלום וברכה.
כן, אני רוצה לשאול, אם בחור, אני אקריש לו חרדות, לא יודע אם כל זה חרדות או רגישות, מאוד נפלא לו שמסתכלים עליו, הוא חושב כל מיני מחשבות, אני יודע מה, הוא מרגיש לחץ מוזר שמסתכלים עליו, מרגיש שזה כאילו פוגעים לו באישיות, הם מנסים, חושבים עליו כל מיני דברים, יש הגדרה למצב כזה?
אתה שואל האם ישנה הגדרה לאדם שיש לו פחד מכך שהוא כשהוא נמצא ברחוב מסתכלים עליו? זו הבעיה?
כן, זה פחד לא מוסבר, הוא גם מנסים לשאול אותו מה המוות מפריע, והוא לא יודע להתחיל מאיפה להתחיל יותר מה מפריע.
אנחנו לא לגמרי, יש לנו קצת בעיה לשמוע אותך, אני לא חושב את כל מה שאתה אומר.
אני אומר ש...
טוב, מצוין.
כאילו הוא לא יודע להסביר מה הנקודה שבאמת מפריעה לו, כאילו האם זה רוב החרדות ודברים
יש כזה דבר, אם אני אביא אותך נכון אתה מתאר עכשיו חרדה חברתית, זה סוג של הפרעת חרדה?
ומניסיון של הרב בסיפור שחסרה אתה יכול לעזור לכזה דבר?
כן, בוודאי ישנם לא פעם התמודדויות של האדם, כשמדובר על החרדה החברתית, שהאדם מעניק משקל רב מדי. אפשר אפילו לבדוק את זה במוח של האדם. אם לוקחים מכשיר MRI, אפשר לראות אזורים במוח של האדם שמופעלים. כשהוא יוצא החוצה, לדוגמה, בחברה, הוא מעכשיו מרגיש לחץ, וגם המוח שלו, ישנם כמה וכמה אזורים, שמופעלים בזמן הלחץ שנמצאים שם, ובדרך כלל המחשבות של האדם הזה, מחשבות של מסתכלים עליי, שופטים אותי, אני טוב, אני לא טוב, כל מיני מחשבות. אני שונה, מצוין, כל מיני מחשבות שהן שיפוטיות, מה ההבדל ביני לבין האנשים האחרים. וזוהי התנהלות מחשבתית אינסטינקטיבית שנמצאת במוח של האדם, והפעולה הזו שפועלת במוח האדם היא לא פועלת אצל רוב האנשים. רוב האנשים נמצאים בחברה, גם אם והיה והם שונים, הם אומרים לעצמם אני שונה, הם מרגישים איזושהי תחושה של אי נוחות, אבל כעבור דקה, שתיים, שלוש דקות הם חוזרים לשגרה, שזה אומר שגרת מחשבות, שגרת התנהלות. הם מפסיקים לתאר לעצמם כל מיני מחשבות שיפוטיות, כמו מה יהיה איתי, איך יהיה איתי, מה יחשבו עליי, מה יאמרו עליי וכדומה.
הרב, זה יכול להיגרם גם, אם נניח ואדם נפגע מאוד בחיים שלנו, אנשים יחד של העולם כלפיו?
לצערנו, בהרבה מאוד מקרים זה בגלל מה שאמרת עכשיו. בהרבה מאוד מקרים זה, יש איזושהי נטייה של האדם לרגישות יתר, יחד עם הנטייה של האדם אל הרגישות יתר, הוא חווה הרבה מאוד פגיעות מהחברה, כלפיו, היות שהוא חווה כמה וכמה פגיעות של החברה כלפיו, זה יצר מעין טראומה. טראומה זוהי חוויה של חוסר אונים. בזמן של חוסר אונים, כשאדם מרגיש חוסר אונים, אז יש לו חוסר אונים, ולאחר מכן הוא חוזר לשגרה. טראומה זה כשהחוויה היא הייתה חוסר אונים, וגם כשהחוויה שהייתה חוסר אונים כבר איננה, אם זה האנשים שהם יצרו את חוויית חוסר אונים, שהם יצרו את הטראומה, הם היו האנשים המאיימים, הם כבר לא מאיימים, הם לא נמצאים יותר כאן בחברתי. בכל זאת, המוח שלי ממשיך לתפקד כאילו יש עליי איום. ולכן האדם הוא מכונס מאוד, לכן האדם הוא נזר מאוד, לכן האדם יכול להיות ביישן מאוד, מופנע מאוד, לכן האדם יכול להיות סגור ויכול להיות שיפוטי מאוד, וכל זה בשביל מעין מנגעון הגנה, בשבילו להיפגע פעם נוספת, בשבילו להתקרב פעם נוספת, בשבילו להיחשף לאחר פעם נוספת. מה שיעשה האדם זה שהוא ימצא כל מיני סוגי התנהלות שיבודדו אותו מהחברה, ואז יאמר לעצמו, אני שונה, אני לא טוב, אני לא יעיל, הם בכל אופן לא יקבלו אותי. וכך הוא, בלי לשים לב, יוצר מעין מנגנון שהוא יוצר גדר, חיץ בינו לבין החברה, וכך הוא לא ייפגע פעם נוספת.
השאלה שלי זה כאילו, יש גם אנשים, אני שמעתי למשל, אם בן אדם יש חרדה ולא מצליח לדבר עליו, אז יש שיטה שכאילו הוא מסתכל עם הראש למעלה, כאילו העיניים לא מרוכזות באנשים שעוברים, יותר מרוכזים בעצים או בכל מיני דברים אחרים, או שהוא מסתכל סתם על הרצפה ממש, כאילו הוא מוריד את הראש ממש לרצפה והולך מהר, שלא יהיה לו שום סיכוי לשיח עם אנשים ברחוב.
כן.
והרב שמע על תופעות כאלה.
יש דבר כזה, יש לזה אפילו ביטוי, קוראים לזה פסיכותרפיה גופנית. כלומר שהאדם הוא לא מטפל בעצמו על ידי שיחות, אלא ידי התנהלות גופנית. כלומר קצב דיבור מהיר יותר, קצב התנהלות הליכה מהיר יותר. לפעמים זה גם כן בגוף שלו, אם זה בכתפיים שלו, בראש שלו, כמו שאתה אומר, למעלה ולמטה, העיקר שונה ממה שהוא בדרך כלל. העיקרון של ההתנהלות הזו היא עיקרון כמו כל ייעוץ מקצועי שיכול לעזור לאדם, זה כשאדם הוא שובר דפוס. כלומר, כשאדם נמצא באיזושהי חרדה מסוימת, יש לו דפוס, דפוס של מחשבה. אותן מחשבות חוזרות כל הזמן, אבל יש לו גם דפוס גופני. כלומר, לדוגמה, הראש מאוד מורכן, קצב הליכה מאוד איטי, עקב בצד אגודל. איזושהי התנהלות שהיא לא נובעת מתוך ענווה, אלא היא נובעת מתוך חרדה. ומה שעושים לאדם בשביל לשפר את המקום שבו הוא נמצא, זה לקטוע את דפוס ההתנהלות שלו. עד שאנחנו קוטעים את דפוס ההתנהלות שלו, איך אנחנו עושים את זה? על ידי כך שאנחנו משברים את הדפוס שמקבע את החרדה, הדפוס הגופני. ומהו הדפוס הגופני שמקבע את החרדה? התשובה היא סוגה, הליכה שלו, סוגה, איך הוא מסתכל עם הראש למטה, עם הכתפיים השמוטות וכדומה, ואז שיוצרים איזשהו שינוי בדפוס הגופני של האדם שמקבע את החרדה, אז זה גם יכול לעזור לאדם ליצור שינוי במערכת ההרגשה שלו. קצת כמו אחר המעשים יימשכו הלבבות.
ויש דרך לבדוק כאילו מה בעצם, איזה מחשבות עוברות לבן אדם מזמן שהוא יוצא לרחוב, להגדיר בצורה מסודרת מה המחשבות, או זה כאילו, זה לא בשליטה של הבן אדם, זה פשוט מחשבות אוטומטיות כפי שזה מוגדר.
זה נכון שזה מוגדר כמחשבות אוטומטיות, המחשבה היא עולה אוטומטית, אבל היא בשליטה לאחר מכן. כלומר, אנחנו לא יכולים לשלוט שהמחשבה הזו לא תעלה, אנחנו כן יכולים לשלוט אחרי שהמחשבה הזו עולה, לכוון אותה. אז זה עיקרון של ניהול מחשבות, לא נוכל לעסוק בזה כעת, יש לנו כמה וכמה מאזינים על הקו, אבל בעזרת השם, באחת הפעמים הבאות, נוכל לפתח את הנושא.
יש דרך לשלוח?
סליחה?
יש דרך לשלוח את
יש אפשרות, יש אפשרות. אפשר להישאר על הקו, אשר גרייבר יעביר לכם את הטלפון, אבל בעזרת השם בזמן פעם אחרת ננסה לגעת איך אנחנו עוסקים בניהול המחשבות אחרי שהמחשבה פורץ בצורה אינסטינקטיבית, מה אנחנו עושים לאחר מכן בשביל ליצור מפנה במערכת החשיבה של האדם. בעזרת השם שיהיה ברכה והצלחה בכל מעשיך, בריאות איתנה, הגוף והנפש, ובעזרת השם תעלה מעלה מעלה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, ובעזרת השם כמה דקות לאחר מכן אנחנו חוזרים להמשך השאלות שלכם.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם יושב ראש מרכז הישגים, הרב דוקטור אייל אונגר.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב. רציתי לשאול,
כן.
בעלי גדל במשפחה שהיה באלימות, כאילו גם פיזית וגם מילולית. עכשיו, עם הזמן שנולדו עוד אחים, אז זה קצת ירד בפיזי, לא במילולי, אבל בפיזי כן. עכשיו, אחרי שהתחתנו, שמתי לב שבעלי כל הזמן עייף. מה זה עייף? הוא ישן, אבל כמו שישן ילד בגיל ההתבגרות, כלומר הוא אין לו זמן שהוא קם, כאילו הוא לא קשה להעיר אותו, הוא ישן שעות והכל.
כן.
ועם הזמן ראיתי שזה גם לא עבר, וגם שמתי לב שבעיקר זה נהיה, כשגם נהיה נגיד מצבי לחץ, אז הוא ישר עייף, הוא רוצה לישון, הוא נהיה באמת עייף פיזית.
כן.
אם זה להגיע בזמן למקומות, ואם זה כל מה שקשור ללחץ, שזה בעצם כל החיים יש לחץ, וכל דבר שאנחנו עושים יש תמיד משהו שמלווה בלחץ.
נכון.
ושמתי לב שיש את זה גם לכל האחים בבית. כאילו, כל
כנראה
האחים
מה
בבית
שקרה זה שהיות שהוא חווה חוויות יחסית קשות, כמו שאת אומרת, אלימות פיזית ומילולית, אז
הוא בעיקר אחי מכל
אז הוא נמצא במקום, אז הוא נמצא במקום של יחסית כנראה די בריאה. השינה אצלו יכול להיות שהיא משמשת גם כמעין מקום מילוט, שמדי פעם האדם מרגיש לחץ, אז זה מאפשר לו להשתחרר. הנה, אני מתנתק מהעולם, אני לא נמצא בעולם. השנה לא פעם במקום הזה, היא מאפשרת את המקום הזה של הביטחון. מה שכדאי לעשות בשביל לעזור לו, וכנראה לכל בני המשפחה, זה דבר ראשון הוא לא ללחוץ יותר מדי, מכיוון שהוא כנראה עצמו יודע שזה דבר לא טוב, הוא עצמו סובל מהדבר הזה, והוא עצמו יודע שזה
הוא
קשה.
הוא יודע, כן.
נכון. לכן חשוב לא להגיד לו עוד פעם ועוד פעם, אני לא אומר שזה נאמר, אני רק אומר שלא כדאי, אני לא יודע מה קורה, לא כדאי לומר עוד פעם ואתה רואה ואתה מבסת עצמה ואתה לוקח אחריות וכו' וכו', מכיוון שמבחינתו זה תופעה שהיא קשה מאוד. אני לא אומר שהיא לא פתירה, היא פתירה כי יותר קשה מדבר רגיל. מה שכן כדאי לומר, זה לומר משהו בסגנון של, אני אתן דוגמה, אינני יודע אם הדוגמה היא משקפת במדויק את המציאות, אבל מהדוגמה הזו, זה בבחינת ואידך זיל גמור, כלומר מכאן נוכל ללמוד דברים נוספים. מה שהייתי אמליץ למקום הזה לעשות, זה לומר לבעל, לומר לו משהו בסגנון של, תראה, אני יודעת שאתה מבחינתך, יש לך את הרגלי השינה שלך, לא הייתי נכנס לומר שינה, בריחה, לא להיכנס לכל המשפטים האלה, זה סתם להיכנס למקומות שאולי הם לא לגמרי מוגדרים בצורה נכונה, כי אנחנו מדברים על בסיס כמה דקות שדיברנו. דבר ראשון, דבר שני, גם כן לא כדאי להיות היועץ של בן או בת הזוג, כן לומר אמרה ניטרלית. כלומר, אני מבינה שיש לך את הרגלי השינה שלך, אני כן מבקשת, אני לא רוצה לפגוע בהרגלי השינה, אבל אני כן מבקשת משהו אחד. אני כן מבקשת שנעשה איזשהו סיכום של גבולות שמתאים לשנינו. לדוגמה, שאם והיה ואתה רוצה איך לישון במוקדם יותר, אז שזה לא יהיה על הספה בסלון, אלא רק בחדר השינה. אני כן רוצה שדוגמה, אם אתה הולך לישון, אז כן נקבע שלפחות בשעה 8 או 9 הבוקר, אתה תסכים שאני יאיר אותך. כלומר, ליצור איזושהי מערכת של גבולות מינימלית, וכך הוא ירגיש טיפה יותר מחויב, והוא לא ירגיש מואשם, לא יהיה את הרגשות אשמה, וכך תוכלי את להפיק יותר ממנו, ובהדרגתיות גם כן, כשאדם מרגיש שאין את הלחץ הזה ויש יותר גבולות, אז יותר ויותר יכול להיות שיהיה לו קל לקום ולהתנהל בצורה בריאה יותר.
כלומר, זה משהו שהוא יצטרך
להתמודד
בסופו של דבר.
בסופו של דבר זה יותר דבר שבינו לבין עצמו. אפשר, אם והיה, וזה לא בטוח יעזור, אפשר ואם היה, וישנה מערכת של קשר טוב בינו לבין אשתו, או בני המשפחה, או ידידים טובים, אז בהרבה מאוד מקרים זה יכול להיות דבר מרפא. העיקרון הוא שחברה טובה יכולה לרפא.
מאז שהתחתנו זה כן התאזן פחות או יותר, הרבה יותר
התאזן. הבנתי, אז זה מצוין. אז זה כן יכול, קשר טוב יכול לרפא, כי קשר טוב הוא מחזק את תחושת האמון שיש לאדם בעצמו. בעיקר אם עכשיו אנחנו מתארים אדם שהיה לו קושי בקשר הטוב בעבר שלו.
הבנתי.
בסדר? בבקשה. שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
כן.
הבעיה שלי, עד השנה הייתי חברה של בת שקטה, ושנה יותר נפתחתי, אני חברה של בנות מתוך המורדיות וזה. הבעיה שלי שאני נפגשת עם בנות וזה, כאילו לא עולה לי נושאים לראש ואני נהיית כאילו שקטה וזה.
אני רגע אחד אני אעצור, אני צריך שרק זה יהיה בקיצור, יש לנו שתי דקות ויש איזשהו רקע שאולי הוא חשוב לשמוע אותו, אני לא אומר שהוא לא חשוב, אני כן אומר שאנחנו מוגבלים בזמן. בואי נעשה, כן, נשאל בדיוק השאלה ואז נראה מה הרקע שאנחנו צריכים.
אחד, אני מחזקת לי קודם כל את הביטחון
עצמי. כן,
זה קודם כל.
התשובה היא שכשאדם רוצה לחזק את הביטחון העצמי שלו, בהרבה מאוד מקרים מה שהאדם עושה, הוא אומר לעצמו, הנה, אני לא מתפקד בצורה טובה, יש לי תוצאות לא טובות בחיים, והנה זו הוכחה לכך, וזו הוכחה לכך שהנה הביטחון העצמי שלי הוא לא טוב. מה שכן כדאי לעשות במקרה כזה, הוא לא לחפש תוצאות. אדם שלו ביטחון עצמי שלא יחפש תוצאות, כי מרחב התוצאות הוא לא המרחב ולא המקום ולא מקור הישוע. לא תהיה ישוע לאדם התוצאות אם אין לו ביטחון עצמי, כי אין לו ביטחון עצמי, כנראה הוא לא יתפקד בצורה טובה, או שלא יתפקד בצורה טובה, הוא לא יצליח הוא לא יצליח להגיע התוצאות ולא יחזק את הביטחון העצמי שלו. ולכן, המדד והרף של האדם בשביל לחזק את הביטחון העצמי שלו, זה לא מדד התוצאה, אלא מדד העשייה. שמראש יאמר לעצמו, אני לא מחפש להגיע התוצאות, אני מחפש לעשות עכשיו 3-4 חודשים, מתמקד רק משהו אחד, לעשות כמה שיותר. עוד 3-4 חודשים, נתחיל לבדוק מהן התוצאות, וכך בהדרגתיות, היות שהוא ירגיל את עצמו לעשייה, אז הוא ישתפר לאט לאט. תודה רבה למי שהיה איתנו, אשר גרייבר, ישי בופובסקי, לכם המאזינים, היו ברוכים.